שלום לכם, באולפן שלמה ריזל עם זווית האקטואליה לפרשת משפטים של אתר בית חבד נקודה קום. היום נדבר עם שליח חבד לחברון שנקלע למערב אבנים, על פרשת משפטים נשמע מצבי טסלר, הרב מנחם קמינקר יספר לנו על שנה מעוברת, והרב אסי שפיגל יחתום עם הסבר על מהי שבת מברכים. זווית האקטואליה, יוצאים לדרך, היו עמנו. שלום לרב יוסי נחשון, שליח חבד לחברון.
שלום וברכה.
השבוע נחלצת בנס ממערב אבנים של מחבלים שנקלעת אליו באזור חברון. תוכל להרחיב לנו על ניסיון הפיגוע הזה שנחלצת ממנו בשלום?
נסעתי באופן רגיל לפעילות. אנחנו עושים כינוסי הקל במהלך כל השנה, והשנה הזאת במיוחד. ונקלעתי למערב אבנים, נראה לי שלפי כפי הנראה זה היה מתוכנן ממש הם תכננו את זה בצורה כזאת שאני אצטרך לעצור שם, ואז הם רצו להשלים את המלאכה, אבל ברוך השם שזה יסתיים רק בשמשה קדמית מנופצת וקצת אבנים פה ושם, אבל לא יותר מזה.
באיזה אזור זה היה?
בדיוק תנון צדיק, אני מעדיף לא לתת כי אני יודע שעוקבים אחרינו, אבל זה היה באזור חברון. באחד מיישובי הר חברון.
ואתה היית בעצם בדרך לפעילות, כמו שאמרת?
בדיוק.
כמה מחבלים היו שותפים לניסיון פיגוע הזה?
היו כמה אחדים שם, חלקם רעולי פנים, וברוך השם שזה הסתיים בנס.
אתה חמוש בדרך כלל? איך הצלחת לברוח?
אני, קודם כל הרכב מוגן, אז ככה שאם קורה משהו, אז לא פוגע ממש ככה בצורה ישירה.
אוקיי.
ובכלל בחודשים האחרונים אני הנהיגה השתנתה יותר דרוכה, אני נועל את האוטו כל פעם שאני נכנס לנסיעות כאלה באזורים כאלה וכו'.
כי המאזינים שלנו לא רואים את התמונות, אבל מהתמונות שאני ראיתי ממש היו שם אבנים גדולות, נראה שהרכב נפגע למרות כמו שאתה אומר הוא היה מוגן. השאלה מה באמת עשית, איך הצלחת לברוח משם, איך הצלחת להמשיך קדימה או לחזור אחורה?
אני בטוח שחלקכם ודאי שמעתם את הסיפור עם השכן שלי, אברהם חסנו, השם יקום דמו, שנרצח לפני משהו כמו חודש ומשהו.
כן.
וגם עשינו עליו הצסטניה באותו מקום. בכל מקרה הוא נרצח כיוון שהוא ירד ורצה להסביר להם בדיוק, לא היה מוקף, לא היה לו ברירה. בדרך כלל מומלץ שבאזורים כאלה, והיה לי בדיוק באותו אזור, לפני כמה חודשים זרקו עליי שם הצמיגים בוערים, ואני פשוט נסעתי עליהם. הייתי את הצבא עומד, הצבא אפילו לא רצה להיכנס לאזור, הם עמדו עם נשק ככה, פתאום רואים אותי עם הטנק נכנס לתוך לפיד של אש, רואים מתוך לפיד של אש יוצא רכב, לא הבינו איך בכלל, כי בדרך כלל הם לוקחים ערבים שיפנו את זה, אז לוקח זמן והם סוגרים את הציר וכו', אבל אני נסעתי, כאילו בתוך הענן הזה. ניסים גדולים, אנחנו מרגישים ממש על כל צעד ושעל שהרבי מלווה אותנו ונוסר בנו כוחות ורוגע, ובאמת אתה תגיע לחברון, אתה תראה מקום הכי פסטורלי, שזה אומנם לא נשמע ככה, אבל ברוך השם.
כן, כמובן שאתה אומר טנק, אתה מתכוון את טנק המצוות שיש ברשותך, ואני מבין שזו לא פעם ראשונה שאתה נתקל בדברים כאלו.
כן, לצערנו הרב זה קורה. ובמקרה הזה ברוך השם שיסתיים בטוב. אנחנו זכינו בפרויקט גדול, פרויקט של חלוקת תפילין לחיילים. ברוך השם שבוע הבא יש אירוע גדול, גם של 14 חיילים שקיבלו על עצמם להניח תפילין כל יום, וגם נרות שבת וכו'. אז חשוב לציין את זה שיהודים ששומעים אותנו, הם רוצים להצטרף לחברים בפרויקט הזה. ברוך השם כבר אנחנו מתקרבים ל-2,000 חיילים שמדי יום מניחים תפילין. צריך לציין את הדברים האלה, כי זה למעשה זה השליחות שלנו, וזה המטרה שבאמת יהודים יתקרבו לקדוש ברוך הוא, והמטרה שלנו בסופו של יום לנצח במלחמה כוללת, שזה לנצח את החושך, להביא את הגאולה בעזרת השם.
בעזרת השם, וכמובן תשמרו על עצמכם, ועם האור שאתם אוחזים בו תמשיכו לגרש את החושך. תודה רבה.
תודה רבה.
כל טוב.
ביי ביי.
צבי טסלר, שלום.
שלום.
בשבוע שעבר קיבלנו את התורה, ובפרשה שלנו מה אנחנו נתקלים? יש המשך של קבלת התורה, או שהיא מדברת על נושאים אחרים לחלוטין?
אז ככה, אם בשבוע שעבר, בפרשה הקודמת, יתרו, קראנו על כך שעם ישראל מקבל את עשרת הדיברות בהר סיני, בפרשה שלנו מפורטים 53 מצוות שמשה מוסר לבני ישראל, בהן כללים שנוגעים להקמת חברת הקינה ומסדירים סכסוכים, ובקיצור, בין אדם לחברו. ניתן לומר שהפרשה הזו היא במובנים רבים הבסיס לדיני המשפט העברי, והיא גם זו שקובעת את מעמד השופטים והדרישות מהם. נציין כאן כמה מהמצוות. תחילה נפתחת הפרשה בדיני עבדים. גנב שנתפס ולא יכול להחזיר את הגניבה שלו, נמכר בידי בית הדין לעבדות לתקופה של עד 6 שנים לטובת החזר החובות. התורה אוסרת להיות עבד מעבר לכך, ואם העבד בכל זאת מתעקש להישאר בעבדותו גם בשנה השביעית והלאה, הוא נענש ברציעת האוזן, מכיוון שיהודי צריך לדעת שהוא בן חורין, והעבדות היחידה היא עבודת השם. מהמצווה הזו מסתעפים מצוות נוספות שנוגעות ליחס לעבדים. בהמשך הפרשה ישנה גם משנה מסודרת על פגיעה ברכושו של הזולת, פציעתו או חלילה רצח שנעשה בשוגג או אפילו במזיד. התייחסות מעניינת נוספת היא לדיני שמירת חפצים והתרשלות בשמירה, כמו גם שבועת השומרים. עוד כמה איסורים על קצה המזלג, האיסור להונות ולקלל את הקדוש ברוך הוא, את ההורים ואת הדיינים. הפרשה מדברת גם על הכבוד שצריך לתת לגרי הצדק, לאלמנות וליתומים שאותם אסור להנות. מצוות השמיטה, העלייה לבית המקדש בשלושת הרגלים והאיסור לבשל בשר בחלב, גם הם מצויים בפרשה, כמו גם מצוות רבות נוספות. לקראת סוף הפרשה, משה מעלה על הכתב את כל דברי התורה, ולמחרת הוא מקריב קורבנות, בונה מזבח לכל שבט, ואז עולה להר סיני ל-40 יום ו-40 לילה, כשהוא מפקיד את העם בידי הזקנים, אהרון וחור, כך שיוכלו לדון את העם בהיעדרו. על הבלגן שהתבצר לאחר מכן, ביום האחרון של משה בהר סיני, בהיעדרו של משה, נקרא כבר בפרשות הבאות. זו הפרשה בקצרה, מי שירצה לשמוע את כולה, מוזמן לבית חב"ד ולבית הכנסת הקרוב לביתו.
תודה רבה צבי טסלר. שלום לרב מנדי קמינקר, עורך אתר בית חב"ד.com.
שלום וברכה.
בשבוע הבא ייכנס חודש אדר, אבל שלא כמו בשנה רגילה, הפעם אנחנו נמצאים בשנה מעוברת, ולכן החודש הזה ייקרא אדר א'. מה זה בכלל שנה מעוברת?
השנה מעוברת זה תופעה מעניינת שקיימת רק בלוח השנה העברי, בשונה מלוח השנה הלועזי, והיא בעצם שמוסיפים חודש נוסף לשנה, וזה אומר שהשנה, שנת תשע"ו, יהיו לנו 13 חודשים, במקום 12 חודשים כמו בכל שנה.
ולמה הצורך הזה בכלל בשנה מעוברת?
הסיבה העיקרית היא בגלל שכתוב בתורה שפסח צריך תמיד להיות בחודש האביב. הלוח השנה הרגיל שלנו, לוח השנה העברי, הוא עוקב אחרי הירח, ולכן הוא קצר יותר משנת החמה, מה שגורם שבעצם כל שנה אנחנו נסוגים עוד 11 יום משנת החמה. ומה שקורה זה, אם למשל מקביל את זה ללוח השנה המוסלמי, שהם באמת פועלים רק לפי הירח, אז החג המוסלמי, הרמדאן, יכול לחול בכל העונות בשנה, ולמעשה כל שנה הוא זז עוד 11 יום אחורה. ולכן, כדי לוודא שפסח תמיד יחול בחודש האביב, כאשר אנחנו רואים שאנחנו נסוגנו קצת אחורה, ואנחנו עוד מעט חס ושלום לא נחגוג את חג הפסח בחודש האביב, אנחנו מוסיפים עוד חודש נוסף, ובכך אנחנו שוב מחזירים את פסח לעונת האביב. חשוב להזכיר שכל החישובים האלה כבר נעשו מראש, וזה לא דבר שנקבע מדי שנה, אלא כבר היום אפשר לקחת לוח שנה ולדעת במשך 100-200 השנה הקרובות, מתי בדיוק תחול שנה מעוברת ומתי תהיה שנה רגילה.
ואיך זה משליך על מזג האוויר, אם בכלל?
אז השאלה מעניינת, כי באתר בית חב"ד אנחנו מקבלים המון שאלות בהרבה נושאים, ואחד מהנושאים שעלו לאחרונה זה, האם יש השלכה לשנה המעוברת על מזג האוויר? התשובה היא בכלל לא, כי אין קשר בין השנה המעוברת לכך, לאם השנה תהיה גשומה או לא, האם ירד שלג בירושלים, אין לזה כל קשר, אבל יש לזה כן השלכות במידה מסוימת, כי למשל חג הפסח השנה יחול יותר מאוחר מאשר שנה שעברה. השנה שעברה חג הפסח חל בתאריך השלוש באפריל, השנה חג הפסח יחול ב-22 באפריל, מה שאומר שזה כבר יהיה יותר מאוחר בעונה, יותר אביב וכנראה מזג אביב יותר נחמד. אז השנה מעוברת, מזג האביב הוא רגיל. החגים בשנה המעוברת גם השתנו בהתאם לכך ש כמו שאמרנו, הוספנו חודש נוסף לשנה שלנו.
עיקר שהחודש הנוסף הזה הוא חודש אדר, כך שאנחנו בעצם יוצא לנו לשמוח פעמיים. רבי מלובביץ' אמר על זה כמה פעמים בעבר, שזה יוצא 60 ימים של שמחה, כך שכל העניינים הלא רצויים בטלים ב-60 הימים האלו של חודש אדר. טוב, תודה רב קמינקר על שהחכמת אותנו בנושא הזה. ועכשיו לנושא האחרון שלנו, השבת הקרובה היא שבת מיוחדת, כיוון שבה מברכים את חודש אדר א' הבא עלינו לטובה, שיחל באמצע השבוע הבא. שלום לרב אסי שפיגל, מרצה בתורת החסידות.
שלום, שלום.
האם בתורת ובמנהגי חב"ד יש איזושהי התייחסות או איזשהם מנהגים מיוחדים לשבת כזו, שבת מברכים?
כן, בוודאי. שבת מברכים היא תמיד שבת מיוחדת אצל חסידי חב"ד. יש לזה כמה סיבות. קודם כל, ישנו מנהג שהתחיל באופן ציבורי אצל הרבי הקודם, הרבי רבי יוסף יצחק שניאורסון, הרבי השישי של חב"ד, והוא התקין תקנה שכל שבת מברכים, לפני התפילה כל הציבור מתייצב בבית הכנסת, בדרך כלל זה משהו כמו שעתיים לפני התפילה, וכולם ביחד אומרים בציבור את, ספר, את כל ספר התהילים.
זה סגולה למשהו מסוים?
בשבת מברכים הרי יש לקוח מיוחד שאנחנו מברכים את כל החודש הבא. והרבי גם היה תמיד מדבר על זה, שהמברך הוא תמיד יותר גבוה מזה שהוא מברך. אז אם השבת הזאת, שבת מברכים, היא מברכת את החודש הבא, אז במובנים מסוים היא אפילו יותר גבוהה מכל החודש, יש לה כוח מיוחד. אז כדי שבאמת בשבת הזאת נגיד את הברכה לחודש כמו שצריך, ונהיה כמו שצריך, אמירת ספר תהילים זה תמיד סגולה להתעלות. יש גם ביטוי של הרבי הריאץ, שאני לא אגיד אותו בצורה מדויקת, אני אומר אותו מהזיכרון, אבל הרבי הריאץ אמר על אמירת התהילים הזאת בשבת מברכים, שזה משפיע על האדם, משפיע לו, ולזרוע אחריו. יש שם אמירה מאוד חזקה, שהברכה הזאת של אמירת תהילים בשבת מברכים, יש לה השפעה עצומה על האדם ועל משפחתו ועל על כל הברכות שהוא צריך.
ונהוג לעשות עוד משהו מעבר לאמירת תהילים הזו?
כן, עוד תקנה, היא תקנה של התוועדות. הרבי הקודם ביקש מהרבי שהתוועד כל שבת מברכים, ולכן היה לרבי סדר כזה. אצל הרבי בשבת לא תמיד הייתה התוועדות. היו שבתות מסוימות שידעת, שבת לפני פורים, שבת אחרי פורים, או שבת שיש בתאריך מיוחד, ידעת שתהיה התוועדות, אבל שבת רגילה, לא תמיד אתה יודע אם יש התוועדות או לא, לא תמיד הרבי המתוועד, אבל שבת מברכים וחוק ולא יעבור, תמיד הרבי התוועד, ולכן אצל חסידים גם כנהוג ששבת מברכים, שבת התוועדות, יושבים אחרי התפילה, כל מקום כמו לפי המנהג שלהם, לפי היכולות שלהם, אבל מה שבטוח זה שאחרי התפילה עושים קידוש, אוכלים משהו ויושבים בבית הכנסת, שרים כמה ניגונים, אומרים דברי תורה, לא הולכים מיד אחרי התפילה הביתה, אלא מנסים ככה להתוועד ולהוריד את התפילה ואת התהילים ככה לדיבורים מעשיים, כמו שעושים בהתוועדות.
זאת אומרת, מתוועדים כאילו זה יום מיוחד.
כן, בפירוש. זה יום מיוחד, זה שבת מיוחדת, יש לה את הכוח לברך את כל החודש, זה משהו מיוחד.
באמת שנתברך כולנו בתוך כל עם ישראל, לחודש טוב ומבורך ובגאולה פרטית וכללית.
אמן, אמן. שבת שלום וכל טוב לכולם.
כל טוב. זהו, סיימנו להפעם זווית האקטואליה לפרשת משפטים של אתר בית חב"ד.com. זמני כניסת השבת בירושלים בשעה 4:41, בצפון ב-4:49, בתל אביב ב-4:59, ובדרום גם כן ב-4:59. לתועלת מאזיננו מחוץ לארץ, זמני כניסת השבת בכמה ערים מרכזיות בעולם, בניו יורק בשעה 5, בפריז ב-5:37, במוסקבה ב-4:56, בבואנוס איירס ב-7:40, ובבנקוק ב-6:02. תודה לרדיו כל חי על הקדשת האולפנים להקלטת המהדורה. מי שירצה לקבל את המהדורה באופן קבוע מוזמן לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 053-2281-384 053-2281-384. היו עמנו גם בשבוע הבא. שבת שלום, חודש טוב ולהשתמע.